חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. תשעה באב היום, והעם היהודי זוכר בו את חורבן בית המקדש הראשון לפני 2611 שנים, ואת חורבן הבית השני לפני 1955 שנים. ובמסכת תענית מוזכרים חמישה אסונות שהראו לנו באותו יום. כתוב, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. ולפני 20 שנה המתנו על עצמנו במו ידינו אסון נוסף בפשע ההתנתקות מחבל עזה וצפון השומרון, ואנו מדממים בגללו עד היום. יש עוצמה אדירה בזיכרון ההיסטורי שאנו אבלים עד היום על חורבן בתי מקדשנו, ויש תקווה שנפיק לקחים ונלמד להיות טובים יותר. אבל בכל פעם שרע וקשה לנו ודומה שלא למדנו לקח, אני זוכר מנהג של אבא שלי עליו השלום בתשעה באב. לפני 50 שנה נמצא באקראי בתל שלם, 2 קילומטרים דרומית לטירת צבי, פסל ראש מרהיב מברונזה של הקיסר אדריאנוס, זה שדיכא בדם רב את מרד בר כוכבא וחרש תלם סביב ירושלים כדי להפוך אותה לעיר אלילית, איליה קפיטולינה. הפסל הוצב במוזיאון ישראל, ואבא שלי היה נוהג לסור לשם בתשעה באב, לעמוד מול אדריאנוס ולהגיד לו, אדריאנוס קיסר, הבית סביבך וראה, איפה אתה ואיפה אנחנו? איליה קפיטולינה, אתה ניצב בבירת מדינת ישראל, בירת העם היהודי שחשבת שחיסלת. היה גם נוסח מקוצר לטקסט הזה, נו, מה אתה אומר? ובכל פעם שרע וקשה לנו, זכרו איפה היינו 2000 שנה, מאילו רדיפות ועינויים והשמדות יצאנו והקמנו את מלכות ישראל השלישית, ותהיה לנו נחמה.
5 בערב, השוטר הרע.
יפה אריה. שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הרע. כן, יש רעב בעזה, רעב נורא, תוצאה של הרעבה שיטתית, מכוונת, ממושכת, סדיסטית, סטנית. הרעבה של חטופים ישראלים שמוחזקים בתנאים שאין אף אסיר בעולם כיום שמוחזק בגרועים מהם. יש גם אזרחים עזתים רעבים כמובן, גם זו עובדה. אבל החמאס לא רעב. האנשים שאחראים למצב המחריד, הבלתי נתפס שאליו הגיעו רום ברסלבסקי ואביתר דוד, הם היחידים שלא מוזכרים בשיח בשום מקום בעולם. עכשיו, את ענייננו עם ממשלת ישראל, אנחנו נפתור ביום הבוחר, אל דאגה, והיום הזה מתקרב. אבל כל הישראלים, ואני הפעם מתכוון אליך, דוד גרוסמן, שהולכים לקונן ולהתלונן על ממשלת ישראל, וכדי להידמות לחתיכי נפש נאצלים וקדושים מוסרית בעיני הגויים, מפקירים את החטופים ועל הדרך את כולנו לידי האנטישמים המוטרפים ולידי שונאי ישראל בעולם. באחת השעות הקשות ביותר בתולדות מדינת ישראל מבחינה בינלאומית, והקשות ביותר ליהודי התפוצות מאז הנאצים, ללכת לתקשורת הבינלאומית, לתקף ולאשר את עלילת הדם המופרעת, כאילו ישראל מבצעת השמדת עם בעזה. אגב, אם ישראל הייתה מעוניינת בהשמדת עם, האם היא לא הייתה מסוגלת להרוג 500,000 עזתים? היא הייתה מסוגלת, ואפילו בקלות. כמובן שהיא לא הייתה עושה זאת לעולם, אבל העובדה היא שרק 30,000 אזרחים מתו בעזה, ועוד 30,000 מחבלים. זה מספר גבוה, אבל השמדת עם? איזו בדיחה מחורבנת. אז כל אותם דוד גרוסמנים ואהוד אולמרטים שרצים להתבחן על פשעי מלחמה ישראליים אצל הגויים, הביטו בתמונות של אביתר ורום, ותדעו שבלי להתכוון, אתם משמשים שופרות תעמולה של חמאס, ומפקירים את כולנו, ואת 50 החטופים במיוחד, לגורל של התעללות בשבי, ורדיפת יהודים, וצייד ישראלים, בכל העולם. לא נשכח ולא נסלח. למי שבימים בהם כולנו מצויים תחת מתקפה היסטורית, הולכים למיקרופונים הפתוחים בעולם ואומרים לשונאינו, כן, אתם צודקים. הישראלים בכלל אשמים במצב. כל מילה שלכם אמת. אנחנו בכלל איתכם ועם הפלסטינים, ורק אז, אולי, על תנאי, עם ישראל. עוד קין וקלון עליכם יהיה לדורי דורות. לא נשכח את הרגע הזה.
9 באב ב-103 FM. עכשיו, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
שוב, שלום שי.
שלום, שלום אריה.
יפה אמרת. ואני מנסה באמת, באמת, שובר את הראש, להבין את האנשים האלה. הלו, יש ביניהם קצינים וגנרלים ואלופים ורמטכ"לים שנלחמו. יש שם, הזכרת את אולמרט, ראש ממשלה שיצא למלחמה כי רצחו
בהתקלות
בצפון, חטפו שניים. והוא יצא למלחמה שבה נהרגו על פי מקורות זרים 900 לבנונים אזרחים. עכשיו, מה הוא אומר? מה הוא אומר? למה הוא אומר את זה? למה הוא לא רואה? אמירם לוין שהודה שהוא רצח אזרחים, למה? לא מסוגל להבין את זה. האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו ואחרי על השידור אילי זק, ונפתח את התוכנית היום בשיחה עם צביקה מור, חבר פורום תקווה, ואביו של החטוף איתן מור. שלום לך.
כן, אני כאן.
אתה כאן, ואתה מאלה שלא אומרים שלום בתשעה באב.
כן.
שכוח, כן. כל הכבוד.
עכשיו... בתשעה באב אנחנו שקועים באבלות, ומסרבים לקבל תנחומים.
מסרבים לקבל תנחומים, מחכים לשבת נחמו?
כן, מחכים להתעודד. זה יום של, שהעניין בו המרכזי הוא אבלות. אבלות ואבלות ושקיעה באבלות, ואי אפשר לקבל תנחומים. זה כמו ה... לפי ההלכה, השלושה ימים הראשונים של האבל שיושב שבעה, זה ימים של שתיקה, של חוסר השלמה עם המצב. רק השלושה ימים הבאים זה יותר ימים של, של ניחום. נכון שהיום לא, לא בדיוק נוהגים ככה, כי אנשים רוצים לבוא לנחם כבר מהיום הראשון והשני, אבל זה הבסיס. הבסיס הוא קודם כל, אתה שקוע עמוק עמוק בכאב, בחיסרון, באובדן. וזה הימים האלה, אולי באמת נגיד משהו, הרי בי"ז בתמוז אחד מהדברים שקרו זה שרף הפוסטמוס את התורה, ומה שכתוב בחז"ל זה שחייל רומאי הגיע למקום שראה יהודים קוראים בתורה, הוא חטף מהם את ספר התורה ושרף אותו, וכתוב על זה שהמאורע הזה היה קשה להם כיום שנשרפה בו ארץ ישראל. זאת אומרת, מה חמור ממה?
יום שנשרפה ארץ ישראל, אנחנו מדברים על חורבן בתי המקדש כסמל לשרפת ארץ ישראל?
כן, אז היום הזה שספר תורה נשרף, זה כמו שנשרפה ארץ ישראל, לא כתוב בית המקדש.
כן, כן,
הבנתי. השרפה של ארץ ישראל, כלומר, של המצב הלאומי שלנו, זה יותר חמור.
וצביקה, היום אתה אבל על בית המקדש הראשון שחרב לפני 2611 שנים, או על בית המקדש השני לפני 1955 שנים, או על מה שהיה לפני שנתיים?
אני אבל על בתי המקדש, ועל כל התוצאות שהיו מאז, כולל מסעות הצלב, כולל השואה, שהסבים והסבתות שלי היו ניצולי שואה, עליהם השלום, כל הצרות שהיו מאז.
הזכרת את השואה, צביקה, וראינו אתמול את התמונות של שלשום ואתמול את התמונות של רום ברסלבסקי ושל אביתר דוד, ואין דרך לברוח מזה. זה תמונות שהזכירו לנו דברים שלא האמנו שנראה אי פעם.
נכון.
שיקרו ליהודים ולישראלים, זה הסיבה שהקמנו את המדינה, כדי שלעולם לא נראה תמונות כאלה, והנה ראינו אותן אתמול.
נכון, ולעומת אותם שלדים שאנחנו היינו רגילים לראות תמונות מהשואה, הפעם זה נמצא פה כמה דקות נסיעה ממסדרות,
כשיש לנו צהל,
כשיש לנו את צהל, נכון. אבל אתמול בדיוק שוחחתי עם חבר ואמרתי לו ש-12 ימי המלחמה של איראן הם בכלל לא אתגר עבור מדינת ישראל כפי שהתברר. כלומר, זה היה כל כך פנטסטי שמתברר שזה קטן עלינו. אבל המלחמה האמיתית שלנו, האתגר הגדול שלנו הוא דווקא בעיר עזה. המקום הזה של האמירה הברורה של עזה זו ארץ ישראל, זו נחלת שבט יהודה. עזה זה מקום שלנו, נכון שעכשיו יש שם אחרים, בעזרת השם כולם יעופו משם, אבל זה שלנו, זה חלק מארץ חיינו. על המקום הזה נלחמו אבותינו והחזיקו בו אבותינו וגרו בו אבותינו, וזה שלנו. זאת הפיסה הקטנה של הארץ שיש לנו מתוך כל הגלובוס.
אני מוכרח אבל, אני מוכרח אבל לשאול, הדברים שלכם תמיד מרתקים ומעניינים, ויש בהם גם לא מעט חומר למחשבה ולאיחור, אבל אני מוכרח בכל זאת, כשאתה רואה את התמונות האלה של רום ושל אביתר, אתה בוודאי חושב על איתן, בוודאי.
כן, נכון.
מה אתה חושב?
אז אני אקרוך את הדברים כתגובה לדברים שאמרה חברתי איריס חיים היום והתפרסמו.
כן.
אני אומר את הדברים כתגובה לדברים ולא כתגובה לדוברת שתישאר לעולם חברה שלי.
כן.
אבל נזכיר מה היא אמרה, היא אמרה במצב כזה כבר עדיף להיכנע.
כן, זאת אומרת, היא הראשונה שמשתמשת במילה הקשה קנייה. זאת אומרת, כולם מדברים על הכיוון שאי אפשר להגיד קנייה, כי זה קשה להגיד דבר כזה, במיוחד במלחמה שיש בה 900 משפחות שקולות ואלפי פצועים. אבל היא השתמשה במילה קנייה, וקרה נוכח התמונות, יש להיכנע. ואני אומר שהדברים הם מאוד מאוד חמורים. אנחנו, את המלחמה הזאת, אסור לנו לסיים אותה בקנייה. אנחנו חייבים לנצח. אז אם הגענו לצומת שבו הממשלה לא יודעת להכריע בין הכרעה לבין קנייה לאויב, ולא מסוגלת לקחת את מדינת ישראל לניצחון, שראש הממשלה לא מסוגל לעמוד מול עם ישראל ולהגיד, אנחנו הולכים לניצחון, הם לא יכולים להישאר השכנים שלנו, וזה היה נכון, בין אם יש לנו שם שבועים או אין לנו שם שבועים, אנחנו הולכים לניצחון, אנחנו הולכים לפנות אותם מחבל עזה, ואנחנו נציל את מי שנצליח להציל. ככה מדבר מנהיג בזמן מלחמה, שלא עושה חשבון על פרטים, אלא דואג לעתיד של הדורות.
האם בהודעות האחרונות, אחרי שיחות עם ויטקוף, שמעת משהו כזה? כי היה שינוי מגמה, כבר אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על שחרור כל החטופים, לא על פעימות, ואם לא בעסקה, אז בכוח? זה מה ששמעת מהסיכום הזה?
אני שמעתי מה שאתם שמעתם, לא קיבלתי שום עדכון מעבר לדבר הזה, ואני לא רואה שזה קורה. מה שאני רואה שקורה, זה שעושים שם תרגילי הצנחה, זה מה שאני רואה שקורה שם. אני לא רואה שיש שינוי בפני המלחמה, להפך. אנחנו שומעים עוד ועוד על חיילים שנמצאים שם במגננים, ולא נמצאים בלחימה, לחימה תאורה, מה שנקרא. אבל אנחנו חלינו בפטוגן רעיוני שבו כאשר הפרט מתנגש עם הכלל, אנחנו לא מסוגלים לתפקד, נהיינו אימפוטנטים. והדבר הזה זה בדיוק הסיבה שבגללה חמאס יצא נגדנו למלחמה, ואנחנו לא התקפנו אותו בכל השנים הקודמות מפני החשש שיהרגו לנו חיילים. מה לעשות? יש מלחמה? אז בסוף נהרגים לך 1,200 נרצחים נטבחים ונאנסים 1,200, ועוד מלחמה נמשכת ונמשכת, וזה לא ייגמר לעולם אם זאת תהיה צורת המלחמה. לסיכום הנקודה, אני פונה באמת לחברתי איריס, אם ראית שאנחנו נמצאים בעין מוצא, מדוע קראת לקנייה ולא קראת לשינוי פני המלחמה? הרי הם לא יכולים להישאר השכנים שלנו. איך את תגורי בניר יצחק אם הם יישארו השכנים שלך שם?
זה מובן לגמרי, באמת, הרציונל מאוד מאוד מובן, ואני מניח שהוא עושה שכל להרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים שלנו. עדיין אני אשאל שוב, מכיוון שלצד היותך אדם באמת חכם, אתה גם אביו של איתן, ואנחנו מבינים שלצערנו רואים את התמונות של הילדים, הזמן מתקתק, השעון מתקתק, ולצערי גם אולי השעון הזה חל גם לצערי, אני מתפלל שאנחנו נזכה לראות את איתן פה כולנו, אבל השעון מתקתק גם לצערי מעל ראשו, אתה לא חושש?
אני חושש מאוד, אנחנו חיים בגיהנום הזה כבר שנתיים, אנחנו פה חיים בגיהנום, אני יכול להביא גם דוגמאות על בנות שמתעוררות בלילה בצרחות אימים, עם חלומות שחוטפים ועומסים אותם אצלי בבית. אנחנו חיים, אנחנו בתוך הגיהנום הזה, ובתוך הגיהנום הזה יש לנו בן שהוא עכשיו לוחם, התגייס בתוך המלחמה למרות שפטרו אותנו מהדבר הזה, אבל פה אצלנו אין דבר כזה. ויש לנו בן שלוחם, וגם הוא, כן, השם ישמור אותו, גם הוא נמצא בסכנה, אבל אנחנו במלחמה. מה יהיה עם המדינה? המערכת החיסונית של מדינת ישראל נשחקה עד דק. מה יישאר לנו? אני חושש מזה. אני חושש לחיים של הבן שלי, ואני חושש מאובדנה של מערכת החיסון שלנו. מה הולך להיות כאן במדינה?
צביקה, הלוואי שהיו רבים עם עוצמות נפש כמו שלך. כי נדמה לי שההנהגה שלנו מגמגמת בסוגיה הזאת, והיא זקוקה לעידוד שלכם. תודה רבה, צבי כמור, תודה רבה.
תודה, בשורות טובות, וביום הזה גם ישועות ונחמות.
בשורות טובות, ישועות ונחמות, ואנחנו אומרים שלום לתת אלוף במילואים אבי בניהו, היום יועץ לענייני משברים, אבל היה דובר צהל, מפקד גלי צהל, שלום לך.
שלום אריה, שלום שי.
כן. תגיד, אני חושב שאני יודע מה עמדתך לגבי העניין הזה, אבל אומר צביקה, תראו חבר'ה, צביקה מור, אביב של איתן, יש דיבור לפניך, אומר חבר'ה, תראו, אני רוצה את החטופים לא פחות, אבל יש פה תמונה גדולה יותר לראות, תמונה שהיא מדינת ישראל, והמלחמה הזאת, וכמובן הפשע הנתעב שעשה החמאס, ואין ספק שהתמונות של רום ואביתר הן בלתי נתפסות ומחרידות ברמה שאנחנו באמת עדיין כולנו מתקשים לנשום, ועדיין צריכים להגביע עוף מעל הרגע הזה, ולראות תמונה יותר גדולה. מה אתה אומר?
אני תמיד הערכתי את האנשים, וככה גם חונכתי על ידי אבי, וגם בתנועת הנוער שהתחנכתי בה, וגם בקיבוץ, שזה קודם כל המדינה, לא רוצה להגיד התנועה, כי זה כבר לא קיים, אחרי זה אתה והמשפחה שלך, אבל אני לא יכול להבין הורים בעידן הנוכחי, ובכלל, שחושבים בצורה כזאת, אני לא רואה שום אפשרות. מדינת ישראל בהחלטה מושכלת או בהחלטה עקיפה מוותרת על הסיבה של החטופים תמורת השגת מטרות המלחמה, כי בעיניי השגת מטרות המלחמה והניצחון המוחלט זה תיקון העיוות הנוראי הזה של האנשים שמוחזקים שם כבר 670 ימים. זה לא חייל שנפל בשבי, למרות שגם אנחנו מחויבים להחזיר חייל שנפל בשבי, אלו אזרחים שנחטפו בבוקר מהמיטות שלהם בפיג'מות תחת משמרתה של ממשלת ישראל וצהל, לאנשים שהלכו והשתתפו במסיבת ריקודים שאושרה. אין לנו שום משימה יותר קדושה מלחם.
ולכן, כמו שאומרת איריס, כניעה.
אני לא קורא לכניעה. אני גם לא חושב שאנחנו נכנעים. אני חושב שאנחנו במידה מסוימת הכרענו את החמאס. לא עד הסוף, הוא הפך להיות מארגון צבאי לארגון גרילה. זה לא אותו דבר, חיסלנו את ההנהגה שלו וחיסלנו חלק ממנו. וכמו שאמרו, קשה לחסל רעיון. אמר את זה פעם דני אגרי, רצו להרוג אותו. כמו שאי אפשר להרוג את הציונות, גם אם תרוג עוד ישראלי ועוד ישראלי ועוד ישראלי, קשה נורא, אני לא משווה חלילה, כן, אבל זה רעיון של החמאס, זה אמונה דתית עמוקה, אי אפשר להשמיד אותה וגם לא צריך לחתור לשם. היינו צריכים לפרק את החמאס ממסגרת צבאית כוללת כמו שהיא הייתה, אנחנו צריכים לנסות לגלות את המנהיגים שלו, אנחנו צריכים מעכשיו להחליט על אפס החלה ואין בנק מטרות.
אבל כל החטופים אומר השלמה עם המשך שלטון חמאס ברצועה.
אז אני לא קורא לקנייה, אני קורא לחשיבה מחוץ לקופסה, לחשיבה יוצרת, לחוכמה, לעקיפה.
ממש נקרא מכבסת מילים, בסוף אתה משלים איתם או לא משלים איתם.
אני אומר עוד פעם, אני רוצה, מוכן, מה זה רוצה? הייתי רוצה שיפרקו את אחרון החמאסניקים, ואני גם ארצה אחרי שזה יקרה, זה יכול להיות לקח יותר זמן. אבל אני חושב שצריך לעשות הכל, להסכים כמעט לכל, בסדר? כדי להחזיר את החטופים הביתה. אחרי זה ברגע שירו פה את האפיפון הראשון, לפרק להם...
ואתה חושב שחמאס לא יודע את זה? חמאס לא ישחרר לך את החטוף האחרון, רק אם יהיו לו ערבויות כאלה, שאתה לא תראה על האפיפון הראשון?
אני אגיד לך מה העניין. זה נכון שפה אתה שואל שאלות, ואני נותן תשובות, אבל מתתי אלופים כמונו, מצפים לתשובות המאזינים, לא לשאלות. בסדר, אז אני אומר, אני מנסה לחשוב איך אני מחזיר את החבר'ה האלה הביתה. איך אנחנו מחזירים את האזרחים האלה ואת האזרחיות ואת החיילים ואת החיילות הביתה. מי לקבר ישראל ומי לא... אז אם אנחנו נחשוב, כן יוגלו, לא יוגלו, כן נפרק אותם, לא נפרק אותם.
תסביר לי, למה רבין לא נכנע? למה רבין לא נכנע והלך לסבנה?
רבין אמר לי בארבע עיניים, אני כתבתי את זה פעם אחת, אני אומר את זה, אני חושב בקולי בפעם הראשונה. רבין אמר לי בארבע עיניים, כופפתי על ידי אמא שנקראת מרים גרוף. בסדר? הוא לא עמד בלחץ הציבורי.
אמא של יוסקה גרוף?
יוסקה גרוף, כן. זכרונו לברכה. אני לא יודע איך אני הייתי נוהג במקומו, אני לא יודע איך, אני כן חושב שאני יודע איך הייתי...
אבל זה עסקת ג'יבריל, אנחנו הלכנו לסבנה, והלכנו לפעולות צבאיות בסיכון עצום.
אבל זה דבר של... תראה, אני אגיד לך, תן לי דרכים שנייה. תראה, אנשים שואלים אותי, תגיד בניהו, עוד כמה חיילים ימותו בשביל החטופים, ואני מחשיב להם, נושך שפתיים, ומבין שארצי שינתה את פניה. כי אני יודע שהם מוכנים למות 12 לוחמים מ-669 כדי לחלץ טייס משטח אויב. ככה גדלתי. אני יודע איך מפקד טייסת או מפקד חיל האוויר שולחים טייס, יכול לקבל קט מנוע או ציפור בכונס נכסים, בכונס שלו, של הכונס אוויר של המטוס שלו, וליפול בשטח אויב, באיראן או בעיראק.
אבי.
יעשו הכל להחזיר אותו. זה לא קיים יותר.
אבי, אבי, לדעתי אתה שוכח.
לא קיים יותר? לא ישלחו 669 לחלט אותו?
אני כן ישלחו, אבל אני אומר עוד פעם, משפחה שהולכת לשוב במרגליות, או מתיישב שהולך לגור באלמגור, צריך לדעת שאם הוא יחטף על ידי חיזבאללה, דאש, או מישהו, או זה משוגע ירדני, מדינת ישראל תעשה הכל כדי להחזיר אותו. וטייס שיוצא לגיחת צילום, צריך לדעת שישראל תעשה הכל כדי להחזיר אותו.
אבי, וזה, אבי, וזה,
עכשיו אתה מדבר איתי על מה זה הכל.
אבי, וזה בדיוק,
זה הוויכוח על הכל הזה.
אבי, וזה בדיוק, וזה גם לאוזניך, אריה, יקר ואהוב. זה בדיוק השאלה, כי יש פה כמה מחירים לשלם. וצריכים לשאול איזה מחיר הוא כבד יותר. מחיר אחד לשלם כהחלט הוא המחיר הצבאי. אני רוצה לראות את חמאס בשלטון, בערך כמו שאריה ואסף שלנו פה רוצים לראות אותו. בערך ככה. בערך כמו שכל הישראלים בעצם רוצים לראות את חמאס בשלטון. בסדר? אבל אני שואל את עצמי מה המחיר שאנחנו נשלם כמדינה וכחברה, ובאתוס הישראלי שלנו, אם אנחנו חס ושלום, משאירים את האנשים האלה שם למות. וזה מחיר שלדעתי הוא כבד פי כמה. ממחיר השארת החמאס בעזה, ואני אומר, למש לסיום, אנחנו נלחם לצערי עם הנאצים האלה עוד עשרות רבות של שנים. הסיבוב הזה הוא סיבוב שפשוט, מה לעשות, ניהלנו לא טוב.
ואני רוצה...
צריכים להוציא את החטופים ולחזור לסיבוב הבא, ואז, סליחה על הבוטות, לפתוח להם את ה... אתה יודע את מה.
נכון, אבל אני רוצה להגיד לך עוד דבר. תראו, המחיר שאנחנו עומדים לשלם, תקרא לו איך שאתה רוצה, השארת חמאס או השארת... הוא לא מחיר על החטופים. הוא מחיר על ההפקרה ארוכת השנים, הוא מחיר על מימוש על מימון החמאס, הוא מחיר על הקונספציה, הוא מחיר על ההפתעה המודיעינית, הוא מחיר על הכשל המבצעי, הוא לא מחיר על החטופים. אסור לטעות את הציבור, איזה מחיר נשלם על החטופים? זה מחיר שאנחנו משלמים על מה שקרה לנו. על כל הקונספציה ארוכת השנים, ועל המימוש
החמאס. לא, אנחנו משלמים את זה על החטופים, כי אחרת לא היינו מדברים איתם דקה.
אנחנו חייבים...
רק על החטופים אנחנו מדברים.
אנחנו מדברים על החטופים, אבל המחיר...
את ההפקרה, שתי חטיבות היו פותרות.
הרמטכ"ל לצערי, הרמטכ"ל מבין את זה מצוין. הוא אומר את זה כמעט בכל דרך שיכול לעורר לו ויש מדהים. וצריך לדעת, ואנחנו יודעים את זה כולנו, זה פיל שבחדר. בן גביר וסמוטריץ' מאיימים בפרישה, אם תהיה עסקה מושחתת, כמו שהם קוראים לה. וזה מרתיע את נתניהו בין היתר. אני לא משחרר את החמאס מאחריות, גם הוא צעד, הוא מקשה, הוא משחק עם כל הקלפים שלו, ולכן צריך פה דעת קהל גדולה. שתתמוך את הממשלה הזאת, ואת הצבא הזה, ואת כולנו להחזיר את החטופים הביתה. אני, אם הייתי נשיא המדינה, הייתי מעביר את הלשכה שלי לכיכר החטופים, מקבל שם את האורחים שלי מארץ ומחוץ לארץ, בבית אריאלה, כל דבר שצריך לעשות כדי להחזיר אותם הביתה.
יבוא יום אחד שאנחנו נזכר בלחץ הציבורי הזה, ונגיד, הוא הביא לרצח של האלפים
הבאים. נזכר, עזוב, נזכר בלחץ.
כן, כן. בלחץ. כן, כן, זה...
אנחנו, אריה, אנחנו מדינה ב-76, מדינה עצמאית, חזקה, גדולה, עם ממשלה, עם צבא, עם שירותי ביטחון, עם תורת ישראל ביד, עם הרוח הישראלית.
תחשוב כמה אנחנו משלמים בשביל גלעד שליט. תחשוב כמה אנחנו משלמים בשבילו, כי הלקח של גלעד שליט הוא זה שהיה בבסיס של התוכנית של סינואר. הוא הבין איפה אנחנו נופלים.
בסדר גמור, אז מה אנחנו נעשה עכשיו? נמשיך ונרדוף אחרי מגע?
לא, לא, אתה חייב לעצור באיזשהו מקום את הסחף הזה.
אני מבין מצוין את המחיר שאנחנו עלולים לשלם כתוצאה מהחזרת החטופים. אני חושב שאם אנחנו לא נחזיר את החטופים, זה יהיה פגיעה בציונות. אני לא יודע איך להגיד לך, אני לא בטוח שאנשים ילכו לשבת בבארי, ובכפר עזה, ובחניתה, ובמנרה, ובאלמגור, וברמת טראמפ, וביטב בגל... לא ילכו לגור שם. אם אין להם ערבות של מדינת ישראל שמחזירים אותם, אם חוצבים אותם. לא ילכו טייס, יהיה קשה לשלוח טייס וצנחן להחליף בטריות באיזה מתקן בעומק סוריה או באיראן.
להבנתי יהיה יותר קשה לשלוח מישהו לבארי כשחמאס הוא בכוונת של החמאס כל הזמן.
אני אראה לך עוד דבר, תראה. אנחנו לא יתומים ואחים מסכנים באזור. היה לנו טראומה, היה לנו מחדל כבד. אנחנו צריכים לשמור על הביטחון ביד שלנו. אפס החלה. תראה מה קורה בלבנון. ככה צריך להיות. אפס החלה, מוצבים. תראה, מה שקרה לנו בשביל אוקטובר, ויתרנו על הבטס. אני לא יודע אם אתה יודע, אין כמעט ציורים, אין כמעט מוצבים, אין כמעט כוללות עם שחר, אלקטרו-אופטיקה. צריך לחזור ליסודות המקצוע הצבאי. צריך לחזור לעקרונות של הביטחון השוטף. יש מטרה, אין יותר, אני זוכר שגבי אשכנזי העביר לגנץ ספר עם בנק מטרות. אסור שיהיה ספר כזה, יש מטרה משמידים אותה מיד, יש מנהרה מפוצצים אותה, יש חוליה שמשגרת הורגים אותה, יש מתקן אם יש מודיעין הורגים אותו, צריך לחזק את המודיעין, צריך להחזיר אחריות ביטחונית ביד שלנו, את האחריות האזרחית לחזור.
אתה מבין שגם חמאס יודע את זה ויוודא שיש לו ערבויות בינלאומיות, אז תגיד אתה לא מוכן לשלם.
אז נחליף אותם בשוויצרים, באיטלקים, בתאילנדים, מה נעשה? אנחנו בחרנו לחיות בשכונה הזאת, יש לנו פה אתגרים מסביב.
אז תחיה לפי הכללים של השכונה, לא לפי שוויץ.
אז אנחנו נחיה על הכללים שלהם, לא שילדים שלנו בקיבוצים נחטפו מהמיטות שלהם ונגיד, טוב, זה מחיר המלחמה. לא. אני הצגתי, אני לא יודע אם אתה יודע, פנה אליי בשעתו מפכ"ל המשטרה, כי האחריות עוברה למשטרה, לייצג את המשפחות של שלושת הנעדרים שנחטפו. כל מחיר היינו יכולים, אם היינו יכולים לדעת לשלם. 100,000 איש התאספו בכיכר מלכי ישראל. אני ארגנתי את זה. כי הבנתי שחובתה של מדינת ישראל להחזיר אותם לבקשו 1,000 איזה. לצערי הם נרצחו. זאת הערבות ההדדית הישראלית, זאת רוח ישראל, זאת המחויבות שלנו לאנשים הללו. אם אנחנו לא נחזיר אותם, זאת תהיה טראומה שתרדוף אותנו לדורות.
ותמיד נוכל
לחזור ולחסל את החמאס. החמאס... ואז גם אני גם חושב ש...
ככה אמרו לנו גם, כשבטיל הראשון שאיזו לראות, כמה דיממנו על ההבטחות שטויות האלה, הבטחות חלולות, אף פעם לא עמדנו בהם, איך אפשר לחזור עליהם?
אני שמעתי, אז מה נעשה? אז יש שתי אפשרויות.
אל תבטיח, תגיד נכנענו, אבל אל תבטיח שאם הם יעיזו ויראו אנחנו ככה, כי עד היום לא היה ככה.
אני לא נתניהו ולא אריק שרון ולא יצחק רבין, אני לא מבטיח כלום לאף אחד, אני מרויין אצלך בתוכנית, ואני אומר לך שמדינת ישראל צריכה לפעול בצורה מפוקחת, על פי רוח הציונית, תוך הכרה מי הם השכנים שלנו, תוך הבנה שאנחנו משלמים מחיר כבד על המחדלים של הממשלה הזאת, ועל המחדלים של הצבא הזה ושל השב"כ הזה.
נכון, נכון, רק לא להבטיח שאחר כך אנחנו נדע.
ואנחנו נשלם את המחיר הזה.
אבי בניהו.
מה נעשה?
אבי בניהו.
החלופה היא נוראית.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה לכם. תודה אבי.
ואנחנו אומרים שלום. שלום בתשעה באב. שלום של תשעה באב, אנחנו אומרים ליהושע סובול, מחזאי, שלום לך.
שלום וברכה.
כן, תגיד, חיילי צהל פושעי מלחמה? הבן שלי פושע מלחמה? הבן שלי פושע מלחמה?
אתה שואל אותי בתור שופט בהג, בתור מה אתה שואל אותי?
בתור מי שחתום על מכתב שאומר שאנחנו מבצעים פשע מלחמה. הבן שלי ביצע פשע מלחמה, זה מה שאתה אומר, הוא פושע מלחמה.
אני לא אומר שהבן שלך הוא פושע מלחמה, אני אומר שיש דבר כזה שנקרא פשע מלחמה. כאשר נרגים אזרחים בכמויות גדולות מאוד, יש משהו שנקרא אוברקיל, הרג רב מדי או הרג מיותר. ברור שבמלחמה גם נהרגים מחפים מפשע. אין לי שום ספק בזה בכל מלחמה. אבל כאשר יש הרג, כמו שאמרתי, הרג רב מדי, צריך לבדוק את זה, צריך פשוט לבדוק. יש כללים מסוימים. עכשיו היה...
אני מסכים, אבל עכשיו אתה אומר לנו, צריך לבדוק את זה
בנוסח של העצומה. לא, בהחלט, תשמע, אני...
זה לא אנחנו צריכים לבדוק את זה, אלא הייתה שם קביעה שאנחנו מבצעים פשעי מלחמה, לא רק זה, אתם קוראים לאנשים לא לבצע פקודות, יש לך דוגמה אחת לפקודה, אחת, לפקודה שקיבל טייס, או מפקד בצבא, או חייל, שהיא בעיניך פשע מלחמה? דוגמה קונקרטית.
תשמע, אני שוב... לא יודע איזה פקודות קיבלו טייסים, איזה פקודות קיבלו...
אז אתה מסתמך על התקשורת? מסתמך על התקשורת?
אני מסתמך על העובדה שנרגו שם כ-60,000 בני אדם, כאשר אמרו בשעתו שיש 30,000 אנשי חמאס. עכשיו, אנחנו שומעים שמהחמאס, אני לא יודע כמה נהרגו, אבל נותרו רבים בחיים.
30 אלף מחבלים, סליחה, 30 אלף מחבלים, רק שנייה, המספרים פשוט חשובים. במהלך שנה ועשרה חודשים, 30 אלף מחבלים חוסלו, ועוד 30 אלף אזרחים נהרגו כתוצאה מהפעילות הצבאית. אין ספק שהמספר של 30 אלף הזה האזרחים הוא מספר מטריד, אין ספק.
מטריד מאוד.
אבל אם אתה רוצה עכשיו שנשווה כל מיני אירועים היסטוריים, אני לא מדבר על מעברה של ישראל, אלא במאה ה-21, פעולות של ארצות הברית, פעולות של צבאות אחרות שיצאו לבער טרור, המספרים הם מדהימים בהיקפם, פי כמה וכמה 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 מעל המספר הזה. ישראל, בהשוואה למדינות אחרות שנלחמות בטרור, מייצרת את היחס הכי נמוך בין אוכלוסייה אזרחית למחבלים שנהרגים. לא היה דבר כזה בתולדות המלחמות במאה ה-20, וזה נתון בדוק.
יכול להיות, אני לא בדקתי את זה כמה...
אז הנה, אני בדקתי,
בסדר, אתה בדקת יפה במדע. אני אומר שכאשר נהרגים ילדים, תינוקות, כל ההרג הזה הוא מיותר.
אין ספק שהוא עצוב מאוד. איך זה פשע מלחמה אבל?
כי זה פשע מלחמה, אם אתה הורג כך וכך ילדים, תינוקות, זה פשע מלחמה, אני מצטער מאוד, אסור שזה יקרה.
מכיר מלחמות, אם כך, כל מלחמה היא פשע מלחמה.
נכון, אתה צודק שכל מלחמה היא במידה מסוימת פשע, אין שום ספק. אני חושב שעד כמה שאפשר להימנע ממלחמות, צריך להימנע. עכשיו, ברגע ש... אני לא אומר שאני לא פציפיסט, דרך אגב. אני חושב שכאשר מאיימים על חייך, ולא רק מאיימים, אלא יוצאים כנגדך והורגים בך, ועושים פוגרום, כן. כמו שנעשה בשבעה באוקטובר.
תגיד, יהושע, הפצצת טוקיו, הפצצת טוקיו, הפצצת דרזדן, הפצצת המבורג, כדי למגר את הנאצים ולהסיר את האיום היפני הפשיסטי המטורף מעל העולם, זה פשע מלחמה?
בוא נדבר על זה, אתה יודע מה? אתה יודע שהיה אחד הטייסים שהיו שותפים להפצצת הירושימה, חזר ודרש שיעמידו אותו למשפט.
לא דיברנו על הירושימה עכשיו. לא דיברנו על הירושימה.
בסדר, אני אומר לך, רק אני אומר שיש מצבים שבהם אנשים מבינים לך.
ואתה היית מרשיע אותו במשפט? נניח אתה כותב מחזה על הטייס הזה.
אני לא יודע איזה...
היית מוציא אותו להורג על פשע מלחמה?
לא, אני לא הייתי מוציא אותו להורג, חס וחלילה.
לא, דן אותו למאסר.
אני רק אומר, תראה, אם אני הייתי, אני לא שופט, אני יודע, אדם דרש לעמוד למשפט, כי הוא הרגיש שהוא היה שותף להרג המוני, שאולי לא היה חיוני. יש ויכוח על כך, אם הצבא היפני עוד היה מחזיק מעמד כך וכך או לא. נכון שנהרגו שם כמה 150 אלף אזרחים או משהו כזה, בהפצצה של הירושימה ושל נגסקי.
האמריקאים העריכו שאם המלחמה תתארך, ימותו עשרות אלפים מאנשיהם ועוד מאות אלפים יפנים.
יש על זה ויכוח, אתה יודע, הם שלטו לחלוטין שליטה מוחלטת בשמיים של יפן אז. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח ההיסטורי הזה, נכון, מה היה המצב. אבל גם זה, נתון.
אני רוצה להעלות עוד נקודה אחת. אני באמת לא אומן ולא זמר ולא סופר ולא מחזאי, ובאמת קטונתי, ואלף אנשי תרבות ואומנות ישראלית חתמו על ההודעה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אבל אני רוצה לצטט את מישהו שהוא כן זמר, עידן עמדי, שבתגובה למנשר שלכם,
נכון.
הוא מכנה אתכם חבורה של פריבילגים שממשיכים להדהד טיפשות, בורות ושקרים, ביום שבו אנחנו רואים את אחינו כמוזלמנים, מתחת לאדמה, חופרים לעצמם קברים, תיכנסו אתם רק רגע למנהרה, תילחמו יום אחד כמו עשרות אלה, ואז... תחתמו על עצומו.
רגע, יהושע, לפני התשובה, תוספת אחת קטנה למי ששכח, עידן עמדי נלחם בעזה, נפצע פציעה קשה.
כן,
אוקיי?
נכון. ראשית כל, זכותו להביע את דעתו, ואני לא שולל, אני לא טוען גם שאני היחידי הצודק, דרך אגב, תשמע, אני יודע שעל השאלה הזאת של פשעי מלחמה, אפשר להיות חלוקים בדעות, אפשר להגיד כך ואפשר לחשוב אחרת. אני לא טוען שאני ב-100% בעניין הזה צודק. אני חושב שאם אני מרגיש שב-50% אני צודק. כלומר, אני רואה את המספר הזה של ילדים שנהרגו שם, ושל אזרחים שנהרגו, ושל אוכלוסייה לא לוחמת, ואני אומר, תראה, סליחה, רק
כן, כן, בבקשה.
אני אומר בפירוש זאת בעיה מוסרית חמורה מאוד, ואני חושב שאנשים שזה קורה להם, שמעורבים בזה, אחרי זה זה רודף אותם. אנחנו רואים, אז עידן עמדי, זכותו לחשוב מה שהוא חושב ולהביע את דעתו איך שהוא מביע. תראה, אני הייתי במלחמת יום כיפור, גם כן הייתי חייל, לחמתי, אני יודע מה זה. ולא צריך לבוא לספר לי מה זה בדיוק כשאתה נמצא בתוך מלחמה. אבל, ואני יודע, במלחמה קוראים דברים נוראים. אבל אני אומר שאת השאלה הזאת צריך היום להציג
בצורה הכי... תגיד, מר סובול, היה ובזמן שנלחמת ביום כיפור, כן. היה שורה של סופרים ואנשי רוח וכולי, קוראים לך פושעי המלחמה. מה היית חושב כשאתה שוכב שם בתעלה, מסכן את חייך ונלחם כדי לשמור על גבולות ישראל? מה היית חושב? מה היו קוראים לך פושעי המלחמה כשאתה שוכב שם ומחרף את נפשך?
ראשית כל, הייתי עונה להם מה אני עשיתי או מה לא עשיתי. אני שומע שיש לוחמים, יש חיילים שחוזרים משם ומספרים או אומרים שמצפונם לא שקט. שהם מרגישים שיש מה שנקרא, מה שהגדרתי כ-overkill, יש הרג מיותר של אזרחים רבים מדי. זה שנרגים במלחמה בני אדם חפים מפשע, בכל מלחמה זה קורה. אבל השאלה היא הכמות, השאלה היא מה זה נותן. האם זה מקדם אותנו לקראת ניצחון, או שזה להפך גורם לכך שכל העולם קם נגדנו, גם אם ידיו אינן נקיות. אז השאלה היא אם זה מקדם את המלחמה, הדבר הזה. הדרך שיש מלחמה, תראה, אני חוזר ואומר, במלחמה נהרגים בני אדם, אני יודע את זה, המטרה של המלחמה היא בין השאר לפגוע באויב את הפגיעות החמורות ביותר שאפשר. אבל השאלה היא גם, בין השאר, אם זה מקדם את מטרות המלחמה, אם אנחנו הורגים כך וכך אזרחים, שהם בעצם לא מעורבים, הם אוכלוסייה לא לוחמת, והם לא יהיו לוחמים. אז גם השאלה הזאת צריכה להישאר, מה זה
עושה? אני חושב על מלחמת הקוממיות שלנו, מלחמת העצמאות.
נהרגו 6,000 ישראלים, כן?
נהרגו 6,000 ישראלים, נכון. ואנחנו לא יודעים כמה ערבים נהרגו, כי אף אחד לא ספר.
בערך כנראה מספר דומה.
כן, אני לא ראיתי מספרים, חשבתי שיותר, אבל...
אני גם כן לא יודע בדיוק.
היו אוכלוסיות שלמות שברחו ונעקרו וגורשו, והוויכוח עד היום קיים, האם, אם אני קורא את סמך יזהר, סמך יזהר על 48, על הצבא הכי טהור והכי זה, להבנתו בוצעו שם פשעי מלחמה. אז מה אנחנו אומרים לעצמנו? שזה כל המלחמות בעולם תמיד ככה, או שאנחנו הרעים?
לא, אנחנו לא הרעים. אני לא אומר את זה חס וחלילה. אני חושב שידיהן של אומות רבות מוכתמות בדם של חפים מפשע. מה, אנחנו ודאי לא הרעים ביותר, אנחנו גם לא בין הרעים ביותר. אתה לא תוציא את זה ממני, את האמירה הזאת.
אני לא מנסה, אני מקווה שלעולם לא נגיע לזה.
לא, אני רוצה שאנחנו לחס וחלילה לא נגיע לדברים האלה. תראה, אני חושב שהמלחמה הזאת, כמו שהיא מתנהלת היום, אני לא מומחה צבאי, אבל אני מבין שהיא מתארכת יתר על המידה, שמטרותיה אינן ברורות, שאם מישהו שם כמטרה את מיתות החמאס, לא השיג את זה אחרי כמעט שנתיים של מלחמה, אז צריך לחשוב על דרכים אחרות, ו... אני חושב שבסופו של דבר, אבל זה כבר ויכוח אחר לחלוטין, אתם...
לא, הבעיה היא, תקשיב, הטרגדיה היא שאפילו אני... שתומך בהפסקת המלחמה הזאת כדי להשיב את החטופים, וחושב שאנחנו עשינו שם, ניהלנו את המלחמה הזאת בצורה שערורייתית, אפילו אני שומע את הדברים שלך ונחרד, כי הבן שלי שירת במילואים ונלחם וחרף את נפשו וסיכן את חייו, ואתה עכשיו עומד לי, אומר ואומר לי, לדעתי הוא ביצע פשעי מלחמה. יכול להיות שלא, אבל יכול להיות שכן. אתה חותם על המכתב הזה, זה מזעזע בעיניי, ואני יותר קרוב לדעותיך מאשר לדעותיו של אריה. אבל אני לא יכול לעמוד מנגד, שאתה קורא לעשרות אלפי חיילים שלנו, פושעי מלחמה.
אי אפשר לעמוד מנגד. אני לא אומר את זה. אני לא תוציא את זה ממני. לא אמרתי שהחיילים שלנו הם פושעי מלחמה. אמרתי שהמלחמה הזאת, כמו שהיא מתנהלת כרגע, לא כרגע, כבר מזה זמן מה, מתבצעים בה ככל הנראה, כמו שזה נראה. ויש סכנה שמתבצעים בפשעי מלחמה, ולכן צריך, יש לעצור אותה, זו דעתי. אבל אני לא, תראה, אני שוב חוזר ואומר.
ממש לסיום.
תשמע, רגע אחד, תראה, כשהיה...
באמת נגמר לנו הזמן.
נגמר הזמן, בסדר, אז אני אומר שיש הבדל, יש הבדל בין להגיד, אנחנו מבצעים פשעי מלחמה, או להגיד, רבותיי, אנחנו צריכים לקחת אחריות למה שמתרחש ברצועה, חס וחלילה, פן נהפוך לפושעי מלחמה. זה מה שאני אומר.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו אומרים תשעה באב, תשעה באב היום לרב דוד סתיו, מייסד ארגון רבני צוהר.
בשורות טובות.
בשורות טובות. מה אומרים במקום שלום? אגב, יש טק? יש נוסח?
האמת היא שלא אומרים, אלא שכשמישהו אומר לך שלום, אז כתוב שמשיבים לו בשפה רפה.
רפה.
רפה, אז ערב טוב.
כן. מה ציטטתי עוד לפני שהתחילה התוכנית, לפני החדשות? ציטטתי את מסכת תענית שנאמר בה, בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. האם לו הייתה מסכת תענית נכתבת בתקופתנו, היו מוסיפים את ההתנתקות?
וואו, תראה, זה ככה התקלה רצינית השאלה הזאת. אני מאמין שלא, לא בגלל שזה לא דבר שפצע בנו פצע גדול, אלא בגלל שזה בראש ובראשונה דבר שאנחנו עשינו לעצמי. זאת אומרת, הייתה מחלוקת קשה. אני הייתי מהמתנגדים להתנתקות, כן, שלא היו שום הבנות. התנגדתי להתנתקות אז, התנגדתי גם לסרבנות, אבל התנגדתי להתנתקות. חשבתי אז שזו איוולת ערכית, מוסרית, פוליטית, ביטחונית, אבל הממשלה קיבלה את החלטותיה. אבל זאת החלטה פוליטית של מדינה, של ממשלה ריבונית, ואני לא הייתי מכניס לתוכה את רשימת האירועים, ממש כמו שלא הייתי מכניס את זה ששלמה המלך מסר 20 ערים בגליל
מארץ ישראל לחירם מלך צור בשביל
לחירם מלך צור כדי לעשות איתו איזה הסכם שלום שיעזור לו לבנות את בית המקדש. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, ההתנתקות היא אירוע דרמטי, אבל אני חושב שלא בגלל עקירת 7,000-8,000 יהודים מהבית שלהם, שזה היום כמעט מוסכם.
לא, אני מדבר על התוצאות, על מה שאנחנו מתמודדים היום של הבנתי.
אפילו על זה אני לא מדבר, אפילו על התוצאות אני לא מדבר.
אז?
אני מדבר על האטימות הרגשית והנפשית שקבוצה אחת גילתה לכאב של הקבוצה השנייה.
אמת.
אתם יודעים, אני ביום תשעה באב, לפני 20 שנה, ממש היום הזה לפני 20 שנה, ישבתי עם 3-4 רבנים במשרד של אריאל שרון, ראש הממשלה דאז. ואנחנו מבקשים בפניו, מתחננים בפניו, החלטת לעשות התנתקות, תעשה התנתקות. דחה את ההתנתקות ממחרת תשעה באב, ליום אחר כך, ליומיים אחר כך. תן לאנשים לחבס, אנשים לא כיבסו בגדים תשעה ימים. תן להם לחבס, אתה יודע שאין להם לאן ללכת. כי הרי אף אחד לא הכין ונערך לקראת הקליטה של אותם אלפים.
למרות ההבטחה על המכסה של הג'יפ, לכל מתנחל יש פתרון.
יש פתרון וכו' וכו'. והחבר'ה האלה יוצאים משם, ואתה יודע, הדבר שהכי מכה בהם, זה שחלק מהמתיישבים בעוטף עזה, כמעט הייתי אומר, שוחקים לאדם, ודאי לא מגלים שום סימפתיה, ודאי לא באים לעטוף אותם בבתי המלון, כדי לדאוג לצורכיהם. בעצם החברה הישראלית והתקשורת הישראלית בעצם אטומה לכאב שלהם. אפשר להגיד שאני בעד ההתנתקות ונגד ההתנתקות. אי אפשר להיות אטום לכאב.
אגב, כבוד הרב, היחס הזה כלפי מתיישבים, ופוליטית יש לי הרבה בעיות עם, עם חלק גדול מדברים שנאמרים ונעשים על ידי הקבוצה הזאת, אבל היחס שבו מתייחסת התקשורת והציבור הישראלי למתיישבים הוא יחס מחפיר גם היום. גם היום, שופכים את דמם, בטח במלחמה האיומה הזאת שבה הם שילמו מחיר דמים בלתי נתפס עבור כולנו, וממשיכים לבזות אותם ולהתייחס אליהם כאלה סערוריים ומשיחיים, ובהינתן היום, כשאני מקווה שלא יגיע, שבו חס ושלום מדינה פלסטינית תקום שם ביהודה ושומרון, יפנו גם אותם באותו קור לב ובאותו לב באמת אדיש ואטום. תנוח דעתך, זה בטוח יקרה.
אני מקווה מאוד שאתה טועה. אני בטוח שגם אתה מקווה שאתה טועה.
ברור, ברור.
כולנו מקווים שאתה טועה. אבל אתה יודע, הבת שהיום דיברה איתי על זה ש... סיפרה לי שאחד המתיישבים בקיבוץ בירים היו בפגישה של יישובי הגוש עם יישובי העוטף, והם היו בבירי, ואחד המתיישבים שם אמר להם, תראו, אני לא שיניתי דעתי לגבי ההתנתקות, למרות 7 באוקטובר, אני אבל שיניתי משהו אחד. כשאני ראיתי את מנחם קלמנזון, ואח שלו אלחנן, השם יקום דמו, באים לחלץ אותנו, פתאום הבנתי שהם היו קשובים לכאב שלי, ואני לפני 20 שנה לא הייתי קשוב לכאב שלהם. יש לי הרגשה שאני מקווה מאוד שלפחות חלקים גדולים בחברה הישראלית עושים תשובה בעניין הזה. אגב, זה נכון מימין לשמאל, זה נכון משמאל לימין. אני לא רוצה לפתור קבוצה אחת בהקשר הזה. אגב, אתה צודק מאוד, שי, לגבי מה שאמרת. אפשר להתווכח אם אתה בעד או נגד העסקה, אבל לכנות את מי שמתנגד לעסקה בתוארים של אוכלי מוות או אנשים אטומים לכאב וכדומה וכדומה, אלה דברים שהם לא יעשו במקומנו. אפשר להתווכח ולהיות בעד,
מחפיר.
להיות נגד. בכלל, כל המחשבה שמי שחושב אחרת מני הוא עזוי או משיחי, או לחלופין, בצד השני, בוגד, היא מחשבה שצריך לעקור אותה מהשיח שלנו. האחים לנשק הם לא בוגדים, גם אם חושבים אחרת ממישהו בצד ימין, והאנשים מצד ימין הם לא פשיסטים והם לא אוכלי מוות, גם אם חושבים אחרת מצד שמאל. זה פשוט לא יכול להיות. וזה נדמה לי הכאב הגדול. אז אולי לא היינו מוסיפים את ההתנתקות לחמשת האירועים שקרו בתשעה באב, אבל בהחלט היינו מוסיפים את האטימות לרשימת האירועים. ממש כמו בקמצא או בר קמצא, שיש שם אטימות נוראה, היינו מוסיפים את האטימות שבהתנתקות כסימפטום למשהו שקורה לנו בכלל. אתה יודע, אני שומע משפחות חטופים שמתארים קריאות גנאי וכללות שהם מקבלים מהצד השני. אתם שיישרפו, שיחנקו, לא אכפת לנו מהם. זה נכון, זה מיעוט קטן, אבל מיעוט קטן שצובע ומיעוט קטן שמטריד ומעיק ומעלי ופוגע. יש כאן רגע מיעוט קטן שעושה את הצד השני גם לכיוון ההפוך. זה חייב להיפסק, ואנחנו בראש ובראשונה אנשי ציבור ואנשי תקשורת.
וכאן אני רוצה ממש לסיום, בגלל להיותך רב, ואדם שבארגון צוהר, וגם אתה באופן אישי, עוסקים בקירוב לבבות, וניסיון לייצר גשר בתוך החברה הישראלית, גם בין אנשים דתיים ופחות דתיים, בכלל במגזרים פה, האם אולי הגיעה השעה שקבוצה גדולה של אנשי דת ואנשי ציבור יקימו את כל המסר הזה שאתה עכשיו השמעת? יישאו אותו על פיהם ויגידו, עכשיו הצו הוא באמת להפסיק את מלחמות היהודים אלה באלה, כי זה בעיניי סכנה לא פחות גדולה מהחמאס, ולא פחות גדולה מחיזבאללה ומאיראן, הדבר המזעזע הזה שקורה בתוכנו, השיח האלים והחסר רגישות הזה, שכולנו פה משתמשים בו, צריכים לשים לזה סוף, ואולי אתם דמויות כאלה, ומכל קצווי הקשת, תתאחדו כדי לבקש מכולנו לעבור לדבר אחרת.
אני אתחיל מהחיוב, אני חושב שיש הרבה ניסיונות והרבה קבוצות והרבה ציבורים במדינת ישראל שצמאים לזה וקמאים לזה. אבל אני אומר בכנות, אני יכלתי למרוח אותך ככה, ואני אגיד אבל משפט לא למרוח. אני חושב שצריך לשים את האצבע בראש ובראשונה על המנהיגות הפוליטית שמתפרנסת מהכיתוב. צריך לשים את האצבע על חלקים בתקשורת שמתפרנסים מהכיתוב, שמחזקים את הבייס ולא נוח להם שהשיח יהיה שיח מחבר. צריך לומר גם בכנות, שגם חלק מהרבנים מפחדים לדבר בשפה הזאת, בגלל שיבולע להם, או מצד ימין או מצד שמאל. זה נכון
דוד
גם סתיו. לגבי אנשי רוח משמאל.
הרב דוד סתיו, אדוני. שנזכה לשמוע בשורות טובות, ישרות.
אמן, 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 בשורות טובות.
וחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד,
לא,
אביגדור קהלני, סליחה, גיבור ישראל, תעתול פמילים, אביגדור קהלני, מר שריון, שר בממשלת ישראל לשעבר, שלום אדוני.
שלום לך.
שלום שלום, אריה ושי.
והנה
אנחנו קוראים לך בעיצומו של תשעה באב, כי אתמול נעשה מעשה נבלה בישראל. יש כל מיני סרטונים, אני לא ספרתי, אבל רבים, תלמידי ישיבה שפרצו לאתר השריון בלטרון והשחיתו את קיר השמות והשחיתו מצבות זיכרון. ואתם באים היום, אנשי השריון לדורותיהם, להגיד להם מה? מה אתם אומרים להם?
קודם כל אני רוצה לומר שאנחנו כולנו בשוק טוטלי. אנחנו לא מסוגלים להבין איך חמישה אוטובוסים מגיעים, פורצים את כל השערים בלטרון, ליד לשריון, מקום שבו אנחנו מצליחים את אלפי אלפי החברים שלנו שנהרגו בכל מלחמות ישראל. פרצו סתם. יחד במקום היו שוטרי משמר הגבול, שבעצם התבקשו לידי המנכ״ל לעצור אותם, ואמרו אל תתערב במעשינו, אנחנו אחראים ואנחנו נשמור. הם הגיעו לכל פינה באתר, הם הגיעו מול קיר השמות שהמקודש לנו שאליו אנחנו כל הזמן מלכים את כל הזרים לאורך כל השנה, וכל אחד מתייחד שם עם השם של יקיריו. הרבה מחבריי שמותיהם מונחים, הרבה מחייליי, ואפילו אחי ואח של אשתי נמצאים שם על הקיר. והם הלכו והשחיתו ושיחקו כדורגל בתוך האתר. פשוט לא להאמין כמה רוע לב, כמה אנשים, אני לא מבין, בסדר, נגיד שהם לא מסכימים, לא סובלים את המדינה, מה קרה? מה החרפה הזו? ולא שמעתי גינוי אחד מממשלת ישראל, משר הדתות או ממישהו שאומר איך זה יכול להיות דבר.
אתה אומר שהמשטרה ידעה ומנעה התערבות ואפשרה להם להשתולל שם?
הייתה המשטרה שם, אנשי משמר הגבול, שהם משטרה לכל דבר מבחינתי.
ודאי, ודאי.
ונקשו אליהם, המנכ״ל ביקש מהם, תעצרו אותם, אמרו, אל תתערב לנו במעשים. והם היו שם משעה 4 עד 6:30, או 2:30, הם השתוללו, הם נכנסו, יש שם מקומות שאנחנו, קיר הדמעות, יש מקומות שבהם אנחנו ממש, הולכים בחרדת קודש על קצות האצבעות, כאשר התמונות של הנופלים
מופיעות
מדי יום ביומו שם על מסכים.
אביגדור, אנחנו בתשעה באב, אנחנו זוכרים מדוע נחרב הבית, אחת הסיבות היא שנאת חינם, והנה אנחנו נמצאים בימים שכל כך הרבה שנאה יש פה בישראל, בינינו. והנה אפילו הדבר המזעזע שקרה אתמול, לבזות זכר קדושים, ככה. מה אנחנו עושים? מה עושים, אביגדור? מה עושים עם הדבר הזה? שלשום היה, שלשום היה, שלשום לדעת. מתי זה היה, אסף, שלשום? לא משנה, זה קרה בימים האחרונים.
כן,
וזה קרה פעמיים. מה אנחנו עושים בתוכנו, אביגדור? מה עושים? איך יוצאים מהדבר הזה?
אני לא מבין, הקרע הזה הוא לא אותו קרע שאנחנו מדברים שקיים בתוכנו, על הרפורמה המשפטית, או דברים שכאלה, שאחד חושב כך או אחר אחרת. יש פה גוף שמוכן לבכות, לקרוע את בגדיו על כל מיני דברים שקרו בהיסטוריה של עם ישראל, ובא ופוגע באנשים שהצילו את חייהם, שהקריבו את נפשם. זה אנשים, מה עושים? אני לא יודע, אני צריך ללכת לרבנים שלהם ולשאול אותם, תגידו לי אתם, הלו מה אתם עושים? את מי חינכתם? איזה דור חינכתם ובאתם למדינת ישראל? יש ויכוחים עם גט או עם גט, ויכוחים עם קשים, אבל ללכת לפגוע באנשים...
לא, אני לא משלה את עצמי שחמישה אוטובוסים הגיעו בלי שמישהו מהרבנים האלה שלח אותם.
ברור.
הלו, הם שליחים, מה הם... על דעתם עלה ללכת לפגוע דווקא בבדר? לא. הם אומרים, מדינת ישראל הכריזה עלינו מלחמה, אנחנו מכריזים עליה מלחמה. השאלה היא מה עושים במלחמה הזאת?
בצורה הזאת צריכים ללכת למנהיגים שלהם, לעצור אותם כמו שעוצרים כל בן אדם שיתנהג לא קיים בגבול, לקרוא להם לחקירה, לנסות להבין, קודם כל, גם לעשות מעשה. מישהו במדינה הזאת צריך לעשות מעשה, זה לא חולף בזה. אנחנו כולנו פגועים, חושבים על הדבר הזה, חושבים על השמות, אנחנו מקדשים את הקיר הזה, אתה לא יודע כמה אנחנו, כמה תקסים אנחנו עושים מול השמות האלה.
אנחנו יודעים, ויגדור קריאני. תודה רבה. אנחנו עוד נמצא דרך
להגיב
על המעשה נבלה הזה. תודה רבה, אביגדור קהלני. ואנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת עמית הלוי, ממלא מקום בוועדת חוץ ביטחון של הליכוד. שלום לך.
שלום אריה, שלום שי.
באמת, איך אתה מסביר את העובדה שעל מה שהיה באתר בלטרון לא שמענו מילה, גינוי, תגובה ממשלתית, מסע מעצרים, כלום?
אני אומר לך את האמת, אני ברצף של פגישות מהבוקר, אני אפילו לא יודע על איזה אירוע בלטרון אתה...
אז נכנסו 200 תלמידי ישיבה, אני אספר לך, נכנסו פעמיים אגב, 200 תלמידי ישיבה, והשחיתו, והרסו, ועשו שם חגיגה שלמה, באתר הנצחה, אתר הנצחה של לוחמי חיל שריון, שמותר בפנים ובשמות של קדושים שנפלו בשבילנו, ועשו שם חגיגה, המשטרה התירה להם, ואני לא שמעתי לאף אחד שנעצר, ואני לא שומע על איזה כל גינוי מטורף של הממשלה שיוצא ואומר, מה קורה פה?
מה זאת אומרת, הממשלה התירה להם?
לא, לא, המשטרה הייתה שם. המשטרה התירה להם, היו שם שוטרים, אמרו, תנו להם, הכל בסדר, לא להפריע.
טוב, אז קודם כל צריך לעצור את השוטרים.
אז תבדוק את זה, בבקשה.
אם אדם עושה מעשה ונדליזם, שהוא בלתי חוקי לכאורה, לפי מה שאתה מספר, כל הקשר מה שנקרא, אז קודם כל השוטרים הם הבעיה, אם שוטרים התירו לעשות, וכמובן העבריינים, אין בזה שום שאלה, הייתי אומר את זה גם אם הם היו עושים את זה בבית קפה שכונתי, וקל וחומר.
באתר ההנצחה בלטרון, אני מבין שכמה מדינות ערב, ירדן, ערב הסעודית והרשות הפלסטינית, ממש לא מרוצים מזה שהגיע מספר C, למעלה מ-3,500 יהודים שעלו היום להר הבית, ואנחנו שמעתי בחדשות שהייתה הפרה של הסטטוס קוו. אז אולי תפילות בהר הבית זה הסטטוס קוו החדש?
הפרה בוטה שמתקיימת בהר הבית מזה כבר הרבה מאוד שנים, היא הפרה כלפי היהודים, למרות שמדינת ישראל מתגאה בכך שהיא מאפשרת חופש לשלושת הדתות וכל שאר הסיסמאות הליברליות האלו, כשזה מגיע ליהודים איכשהו בשעה 11:31 נגמרת הזכות שלהם להתפלל במקום שאגב לכל הדעות, ולא צריך להיות פה איזה היסטוריון דגול מקודש ליהדות אולי רק, אבל בוודאי בפער ניכר מכל אגדת עם או מחשבה דתית אחרת, זה ברור, ובכל זאת פתאום לא יכולים להתפלל ולא יכולים להיכנס, ויכולים להיכנס לאזורים מסוימים, וכל הדברים האלו הם דברים מוזרים, שלצערי הרב אנחנו סוחבים אריה שיחי גלות, ואנחנו מתנהגים בהר הבית לא כמו בבית, וזה מה שצריך להשתנות, וכל השאר, בסדר, מדינות ערב, המלך של המדינה הפיקטיבית ששמה ירדן, העיר את הערותיו, הכל בסדר, זה הערות שוליים. אין איזה משמעות, הדבר העיקרי זה שמדינת ישראל צריכה להתנהג בבית, בלב ירושלים, ואם היא תעשה את זה, אז יש גם סיכוי שהיא תתחיל להתנהג בבית גם ברצועת עזה, ולשלוח את החיילים למשימות סרק, אלא להתנהג בבית, כלומר, לכבוש, לשלוט, לעשות מה שעושים במלחמה.
האם אנחנו צריכים להודיע מהו הסטטוס קבוע חדש בהר? כלומר להודיע, כן, ליהודים מותר להתפלל בציבור, להכניס ספר תורה, מותר. או שאנחנו ממשיכים במדיניות העמימות?
אני חושב שלא רק יכולים, אלא צריכים להודיע שההר הזה שעליו נסובה המלחמה, לא לחינם, אנשי החמאס קראו לזה תופן אל-אקצה, ההר הזה שעליו אנחנו נאבקים, הרי על מה אנחנו נאבקים ברחובות חאן יונס? אנחנו נאבקים האם אלוהים הוא דיקטטור, שזה מה שמציע האסלאם הרדיקלי לעולם כולו, הוא יכניע את כולם, וכולם יצטרכו להתאסלם, ואין יותר בחירה חופשית, וכל התורה הרדיקלית הזאת של האחים המוסלמים, או בגרסה השיעית שלה, של היתולות, או שהתנך הוא יסוד הציביליזציה, והר הבית שמייצג את זה, את מה יש בהר הבית בסופו של דבר.
אז בעצם אין הבדל, רגע, אם אנחנו טוענים שאלה ג'יהאדיסטים, פונדמנטליסטים, שכל מה שהם רוצים זה את העניינים האידיאולוגיים הדתיים המופרעים שלהם, אנחנו מציבים מולנו, זה מה שאתה אומר בעצם, גם את האידיאולוגיה הדתית שלנו, את הפונדמנטליזם שלנו, ועכשיו אנחנו נכנסים פה למלחמת דת, בין הפונדמנטליסטים שלנו לשלהם, זה האירוע שאנחנו עכשיו מתנהל בעזה למעשה?
קודם כל, אין ספק, מלחמה היא לא דבר לבקשתך אחת.
ברור, אין שאלה.
ברור שמבחינתם זה ברור שזו מלחמת דת, ולכן ברור שאנחנו נמצאים במלחמת
אבל דת. אבל גם אתה מכניס עכשיו את המרכיב הדתי. גם עכשיו אתה מכניס את המרכיב הדתי למלחמה.
אני מרכיב.
הוא תמיד היה שם. אני מרכיב, זה תמיד היה מלחמת דת, אבל נגמר לנו הזמן. משפט לסיום, בבקשה, חבר כנסת.
רק לעומת ההקבלה שעשה פה שי, זו הנגדה, זו לא הקבלה. בניגוד לפונדמנטליזם הרע שמייצג ברבריות ורשע, כן, היהדות מציגה מסורת שלנו, של מדינת ישראל, של העם היהודי, מציגים מסורת של צדק, וזה מה שיש בהר הבית, את אותם עשרת הדיברות שנמצאים בארון העדות, על זה אנחנו נאבקים. לא תרצח, לא תגנוב, לא על מה שהם מייצגים, בדיוק ההפך מזה.
חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה. ולסיום אנחנו אומרים שלום לאסף פרץ, צלם וארכיאולוג ברשות העתיקות, שלום לך.
שלום רב.
יש לנו מעט זמן, 3 דקות, אבל ספר לנו על אותו מבצע באמת חריג מאוד, שבו ארכיאולוגים רבים היו עסוקים מהשבעה באוקטובר, בעזרת כלים ארכיאולוגיים לטובת זיהוי חללים שמעט מאוד נשאר מהם, מהטבח, מהשריפה.
קודם כל, זה מה-23 באוקטובר, אחרי שהמדינה והצבא הבינו שיש 100 אנשים שלא יודעים בדיוק כאן הם נמצאים, הגיעה פנייה לרשות העתיקות, ולחפש, לנסות למצוא ארכיאולוגים שהתנדבו לאיתור נעדרים, וכאן הידע והיכולות המקצועיות שלנו...
מה זה? לזהות שברי עצמות, כתמי דם? מה? מה אתם מזהים שם בזה?
אנחנו, כל החפירה של קברים עתיקים לאורך השנים, אתה רגיל לראות עצמות בכל מיני מצבי צבירה.
כן.
זמות, שבורות, מרוסקות. במקרה שלי בקריירה גם יצא לי... לחפור עצמות צרופות, קרמציה של ליגיונר רומאי כנראה, בתוך סיר בישול, והעין מאומנת ומתורגלת, ואתה יודע לזהות את זה בתוך האפר, בתוך השחור, זה בולט לך ישר לעין.
אנחנו מצליחים גם לייצר תובנות, סליחה על השאלה, אבל לגבי אופי הדברים שנעשו שם כתוצאה מהגילויים הללו?
יש... בחלק מהמקרים כן, אפשר להבין אם מי שנרצח נורא קודם ואז הוא הוצת הבית איתו, אפשר לנסות להבין אם הוא נחנק מהשן או הוצת עם כל הבית בעודו בחיים. ההשמדה של הראיות היא די גדולה, זה פחות או יותר הרזולוציות, שוב תלוי מה רמת ההשתמרות, מה... עוצמת השריפה וכיוצא בזה.
ואתם הצלחתם באמצעים האלה לזהות ולפתור 16 תעלומות?
אנחנו הצלחנו לאתר, כן, 16 נעדרים שאחרת היו הופכים לרון הרד. היו נהרסים עם הבתים, והבתים היו נעלמים, כשבמקביל אלינו גם טיפונת יותר מאוחר התחיל להתחיל, מבצע גם של רשות העתיקות, של תיעוד, תלת מימד, של כל הזירות, של כל המרחב.
כן.
גם כדי לשמר את זה לנצח, וגם אסף. כדי להשתמש בזה כראיות...
אסף פרץ, אנחנו נסתפק בדברים האלה, צערנו זמנם קצר,
אבל כל דבר... תודה רבה, תודה רבה.
סליחה, סליחה. אסף נבוא ושני רומנו ערכו והפיקו את המשדר הזה. אילי זק אחראי על השידור. גיא רביב ועמיתי דואק היו על הדיגיטל וספורט עם קופמן וברקוביץ'. מיד אחרינו אריה, תודה.